סוכה דף נון ב', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים האספיידה. הנביא זכריה מתנבא שבאחרית הימים הולך להיות הספד גדול מאוד, שכולם יבכו מאוד. הפסוק אומר, וספדה הארץ, משפחות משפחות. שואלת הגמרא, על מי הולכים לעשות את ההספד הגדול הזה? האספיידה, מה יבידתי? מה יבידתי? על מי יהיה אותו הספד? פליגי בא רבי דוסה ורבנן. יש ביניהם ויכוח. אחד אמר שההספד יהיה על צדיק גדול, משיח בן יוסף, שעתיד להתגלות לפני הגאולה. יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף שנהרג. ואחד אמר שההספד יהיה על יצר הרע שנהרג. שואלת הגמרא, ביש למה למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג, אני מבין למה צריך לבכות. היינו דכתיב, והביטו אליי את אשר דקרו, שיראו את ההרוג שלפניהם, וספדו עליו כמספד על היחיד, על בן יחיד, לא עלינו. מובן, באמת עצוב, משיח בן יוסף שנהרג, אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, מה כל כך עצוב? היי, הספד הבא אלה מאבד? הספד צריך לעשות? להפך, שמחה בא אלה מאבד. צריך לשמוח שהיצר הרע נהרג. המאי בחרו, למה הם בוכים? אלא, כדדרש רבי יהודה, לעתיד לבוא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו, בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים, היצר הרע, נדמה להם כער גבוה, שקשה להתגבר עליו. והרשעים, היצר הרע נדמה להם כחוט השערה, כלום. בקלות מתגברים עליו. ואז, כשהצדיקים והרשעים יראו את היצר הרע, הם פשוט יפרצו בבכי. הללו בוכים והללו בוכים. על מה יש לבכות? צדיקים בוכים ואומרים, הם פתאום יזכרו בכל הקושי, בכל הצער שהיה להם לכבוש את היצר הרע בחיים שלהם. הם יזכרו בכל הקשיים שהיה להם. והם אומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? והרשעים בוכים ואומרים, תראה מה זה, זהו. עברנו את החיים. לא יכולנו להתגבר. על מה לא יכולנו להתגבר? על חוט השערה הזה? איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? ועל זה כולם יבכו. יש שואלים, איך באמת נראה היצר הרע? האם הוא נראה כמו הר או כמו חוט השערה? איך הוא באמת נראה? הרי שם זה עולם האמת. והתשובה, מבארי. בהתחלה, אדם שלא מתגבר על היצר הרע אף פעם, באמת היצר הרע שלו הוא מאוד קטן, כחוט השערה. היצר הרע בא אליו ככה בכלום, ומפיל אותו ברגע, על כלום, על שטויות. והיצר הרע של הרשעים הוא באמת יצר הרע מאוד קטן, מאוד דק. אבל אם הבן אדם כובש את יצר הרע, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז מגיע אליו יצר הרע יותר חזק. ואז הוא כובש את היצר הרע יותר חזק, מגיע יצר הרע עוד יותר חזק. ואז הוא כובש גם אותו, ואז עוד יותר ועוד יותר, ואז שבסוף זה מגיע באמת להיות הר גבוה. והיצר הרע חזק, והצדיק בכאב ובקושי גדול מתגבר גם עליו. וזה קשה. ובסופו של דבר הוא זוכה להיות צדיק. לכן הצדיקים הוא נדמה להם ביניהם כהר. הרשעים, בוכים, מה זה? על כזה חוט השערה לא יכולנו להתגבר? הצדיקים התגברו. הקדוש ברוך הוא לא בעצמו, נגיד את המילים של הגמרא, ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, עם הצדיקים. שנאמר, כה אמר השם צבקות, כי יפלא בעיני שהערית העם הזה בימים ההם, איך הם הצליחו לכבוש את יצר הרע, גם בעיני יפלא. אני גם מתפעל, איך הם הצליחו? איך הם הצליחו לכבוש יצר הרע כל כך גדול? יש עוד הבדל בין ההר לבין חוט השערה. ההר, כשמטפסים עליו, מתחזקים, כי זה קשה, אבל מצד שני מתחזקים, מתאמנים ומתחזקים. ואחרי זה, כשנמצאים בפסגה, הבן אדם הוא מאוד מרומם, הוא נמצא בפסגת ההר. ככה גם כשאדם מתגבר על יצר הרע, הוא בעצמו מתחזק יותר ויותר, ובסופו של דבר הוא נעלה, מתעלה מעל כולם, הוא בראש ההר. לעומת זאת, חוט השערה, אמנם מצד אחד, ברגע אחד אפשר לקרוע את זה, להתנתק מזה, אבל עוד חוט השערה, ועוד חוט השערה, ועוד חוט השערה, בסוף זה נהיה חבל עבה, וזה יכול ללפף את האדם ולקשור אותו, שהוא לא יכול בסופו של דבר בקלות להתנתק מזה. אמר רבי אסי, יצר הרע בתחילה הוא דומה לחוט מאוד דק, של בוכיה, הכביש, מקורי הכביש, מאוד דק. ולבסוף, אחרי שאדם נמשך אחרי העבירות, אחרי יצר הרע, החוט הזה מתאבא ומתאבא יותר ויותר, ויצר הרע מתגבר עליו, הוא הופך להיות חלק ממנו, הבן אדם נמשך אחרי יצר הרע, הוא מתגשם, ואז היצר הרע דומה עליו כאבותות העגלה, כמו חבלים שקושרים את העגלה למחרשה, את העגלה למחרשה, זה חבלים מאוד רחבים, שנאמר, הוי מושכי האבון בחבלי, בהתחלה זה חבלי השווא, חבלים דקים, ובסוף מה מגיע? כאבות העגלה, חטאה, חטאים בסופו של דבר מגיעים למצב כזה, כמו החבלים העבים של העגלה. דיברנו על זה שמשיח בן יוסף ימות ויהיה עליו הספד גדול. אחר כך אמור להתגלות משיח בן דוד. תנו רבנן, משיח בן דוד שעתיד להתגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני דבר ואתן לך. שנאמר, אספרה אל חוק, אני אספר דבר שהוא יהיה לחוק לזיכרון, אומר הפסוק. וגומר, אני היום ילידתיך. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשיח בן דוד. שאל ממנה ואתנה גויים נחלתך. מה תבקש? אני אתן לך. אבל משיח בן דוד עדיין שרוי תחת המקרה המצער שנהרג משיח בן יוסף. כיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו ריבונו של עולם, אני מבקש ממך אל החיים. מה עוד יש לי לבקש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חיים אתה לא צריך לבקש. עד שלא אמרת, כבר התנבא עליך דוד אביך, שנאמר, הוא כבר שאל, חיים שאל ממך נתת לו וגומר. עכשיו אתה תבקש מה אתה רואה, גויים נחלתך, תבקש עוד דברים. דיברנו על היצר הרע. דרש רבי אבירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא כרעו רע, שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה כרעו ערל, שנאמר, ומלתם את אורלת לבבכם, את הסתימה של הלב. דוד כרעו תמה, שנאמר, לב טהור ברא לי אלוקים, מכלל דעיק הלב תמה. הוא מבקש שיהיה לו לב טהור, כנראה שגם יש תמה. שלמה כרעו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. זה נדרש על יצר הרע שהוא השונא של האדם, אם הוא רעב, תיתן לו לאכול לחם, תלחם במלחמתה של תורה, ואז תנצח אותו. כמו שכתוב, לכו לחמי לחמו בלחמי. ואם צמא, אשקעו מים. אין מים אלא תורה, אוי כל צמא, לכו למים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלם לך, אלא ישלימנו לך. בסוף היצר הרע ישלים איתך. הוא יאהב אותך, והוא לא ישכנע אותך יותר לחטוא. אז אם כן, שלמה המלך קרא לו שונא ליצר הרע. ישעיהו קראו מכשול ליצר הרע שנאמר, סולו, סולו, תסללו, תפנו דרך, ערימו מכשול מהדרך של עמי. המכשול. יחזקאל, איך הוא קרא ליצר הרע? הוא קראו אבן, שנאמר, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. יואל, הנביא, קראו צפוני, שנאמר, ואת הצפוני הרחיק מעליכם. תנו רבנן, אמרנו ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה יצר הרע, למה הוא נקרא צפוני? שצפון ועומד בליבו של האדם. המשך הפסוק, והידחתי ולארץ צייה ושממה. לשם אני אדיח את היצר הרע. למה לארץ יאוש ממה? למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. כי הוא כל כך הרבה דברים לא טובים עשה היצר הרע הזה. הרי את פניו אל הים הקדמוני, בהתחלה הוא שם פניו, שנתן אליו במקדש ראשון שנקרא ים, כי כולם נקבצו, באו לבית מקדש, כמו שכל הנחלים מתקבצים אל הים. למה הוא נקרא ים הקדמוני? כי הוא היה מקדש ראשון מבין שני המקדשים. והחריבו, היצר הרע בגלל האבונות, החריב את בית מקדש והרג תמידי חכמים שבו. וסופו של עלילותיו של היצר הרע אל הים האחרון, שנתן עיניו במקדש שני והחריבו, והרג תמידי חכמים שבו. מה הבעיה פה ביצר הרע הזה? ועלה בואשו ותעל צחנתו. למה כל כך, זה כל כך ריח לא טוב? שמניח אומות העולם ומתגרה דווקא בשונאים של ישראל ולשון הפוכה, מתגרה דווקא בישראל. ולא סתם, כי הגדיל לעשות. זאת אומרת, עם הצדיקים, בהם הוא מתגרה יותר מבכולם. אמר רבי ותלמידי חכמים יותר מכולם. כמובן שתלמידי חכמים מתגברים עליו, אבל היצר הרע שלהם הוא מאוד גדול. כתוב, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. איפה רואים שתלמידי חכמים היצר הרע שלהם יותר גדול? כי עד אבאי, סופר עליו, שמעי לה הוא גברה, הוא שמע פעם איזה בן אדם, פשוט. וכאמר לה, היית אתה, הוא פנה לאיזושהי אישה. נקדים ונזיל באורך, בואי נלך יחד בדרך, מחוץ לעיר או מקום שאין שם אנשים. אז אבאי התחיל לחשוש, יכול להיות שיש פה איזושהי פרצה מסוימת, שמוצאים חלילה וחס לבוא לידי חטא, אמר איזיל, אני אלך אחריהם, אם הם ירצו לחתוך חלילה, הפרישינו מאיסורה, אני אמחה בהם שלא לבוא לידי איסור. אזל בתריו, הוא הלך אחריהם, תלת הפרסי, שלושה פרסאות באגמה, זה היה באגם. טוב, אחרי שלושה פרסאות הם נפרדו, זהו, הגיע עוצום מדרכים, כל אחד הולך לדרך אחרת. כי אבו פרשי מהדדה, כשהם באים כל אחד ללך לדרך אחרת, שמעינו דקאמרי, הוא שומע איך הם אומרים אחד לשני, עורכין רחיקה, דרך עוד רחוקה, אנחנו צריכים ללכת הרבה. וצוותים בסימא, דווקא היה לנו מאוד נעים ללכת ביחד. אפשר לדבר ולכל. בכל אופן, האדם הזה לא עלה בדעתו בכלל לדבר חטא. אביי מאוד כאב לו. אמר אביי, אם מן דסני לי, אבא, אם זה היה מי ששנוי עליי, התכוון על עצמו בלשון נקייה, אם אני הייתי הולך אחרי האישה הזאת, לא אבא מצי לא עוק מנפשי. לא הייתי מסוגל שלא יעלה בדעתי בכלל רעיון של דבר חטא. אז הוא מאוד הצטער על זה. אז אל תלה נפשי בעיבור הדדה שם. הוא נשען על המפתן של הדלת, הוא מצטער, כי הוא חשב, אני כזה בן אדם נמוך, כל כך בן אדם קל שבקלים, איך יכול להיות שאנשים שנראים לי פשוטים, לא עולה בדעתם בכלל דברים אסורים, ואצלי בכלל הדבר הזה עומד בראש, איך יכול להיות דבר כזה? בוודאי שהוא לא היה בא לידי חטא, כי הקדוש ברוך הוא לא מביא חטא לידי הצדיקים, כמו שיש כמה וכמה מעשים כאלה, בסוף מסכת קידושין, שקדוש ברוך הוא בסופו של דבר סייע באדם שלא יבוא לידי חטא, אבל בכל אופן, למה בכלל יש לי כזה יצר הרע? איך ייתכן, הבן אדם הזה אין לו יצר הרע, ודווקא לצדיק יש. עתה ההוא סבא, הגיע ההוא סבא, יש לזה תוספות מסכת חולין, שאומר לפי דעה אחת שההוא סבא בשס, הכוונה לאליהו הנביא, תנה לי ושנה לפניו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו. שככל שאתה גדול יותר, יש לך יצר יותר גדול, אבל בוודאי שגם יש לך כוח להתגבר עליו. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר בספר בראשית, יצר מחשבות ליבו רק כל היום, כל יום מתווסף כוח ביצר הרע. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ושלא תהיה טעות. הוא לא בא באמת לתת לנו הצעות, חבילות פינוק משתלמות, הוא מבקש לעמיתו, בתוך כל אותם פיתויים מפתים, הוא מכניס סם המוות, הוא רוצה לרצוח אותנו, היצר הרע שנראה לנו כל כך יפה בכל הפרסומות, שנאמר, צופה רשע על הצדיק ומבקש לא פחות ולא יותר לעמיתו, היצר הרע הזה הוא הנקרא רשע, ולמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, לאדם להתגבר על היצר הרע, אינו יכול לו. בן אדם מהכוחות הרגילים שלו לא מסוגל להתגבר על היצר הרע, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עוזר לו הוא יכול. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו, ולא ירשיינו בישופתו ליצר הרע. תנא דבי רבי ישמעאל, נו, אז מה עושים? איך מתגברים על היצר הרע? אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא, נימוח. אם ברזל הוא, מתפוצץ. מאיפה המקור? אם אבן הוא נימוח, דכתיב, התורה נמשלה למים, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים, וכתיב, אבנים שחקו מים, שהאבנים נשחקים על ידי התמים של התורה. אם ברזל הוא מתפוצץ, דכתיב, לפי דעתו של רשי, העיקר הלימוד זה מתחילת הפסוק, הלוקו דבריי כאש, נאום השם, או כפטיש שפוצץ סלע. זאת אומרת שהתורה היא כמו אש, והאש מפעפע את הברזל, הוא מתפוצץ ויוצאים ממנו ניצוצות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, בוא איתי, בוא נעשה חיים איתך, בוא לפה, בוא לשם. והבן אדם חושב שמדובר פה בחבר הכי טוב שלו, והוא הולך איתו. ובסוף אותו אחד בוגד בו ונותן לו כזאת ביתה, ומעיד עליו לעולם הבא, רשע הזה. פה הוא נראה לנו החבר הכי טוב, והוא הולך להעיד עלינו בעולם הבא, לרעתנו שנאמר, מפנק מנוער עבדו. מי שמפנק בנערותו את היצר הרע, שהוא נקרא עבד של האדם, כי הרי האדם יכול ברגע להכניע את היצר הרע, אם הוא רק החליט להתגבר עליו. אבל אם הוא לא מתגבר עליו, ואחריתו יהיה מנון. מה זה מנון? עדות. מה הקשר עדות למנון? שכן, יש דרך לדרוש את האותיות באטבח של רבי חייא. מה זה האטבח? שכל האותיות, ספרה אחת, בגימטריה, בערך המספרי שלהם, מצטרפות יחד לעשר. למשל, יש מא' עד י', זה אותיות של ספרה אחת, כן, א' זה 1, ב' זה 2, אחרי זה ת' זה 9. אתה לוקח את האות א' עם האות ת', הערך המספרי שלהם ביחד יוצא 10. האות ב' עם האות ח', אז ב' זה 2 וח' זה 8, יוצא גם כן ערך מספרי של 10. ג' עם ז', זה גם יוצא 10. ד' עם ו', יוצא 10. חוץ מה', שה' אין לו בן זוג. אחרי זה לוקחים את האותיות של השתי ספרות, מיוד עד צדי, יוד וצדי, יוד זה 10, צדי זה גימטריה 90, יוצא ביחד 100, 10 ו-90 זה 100, אחרי זה חף ופי, חף זה 20, פי זה 80, 20 ו-80 יוצא ביחד 100, אחרי זה יש לך למד ועין, למד זה 30, עין זה 70, ביחד 30 ו-70 יוצא 100, אחרי זה מם ו... סמך, מם זה 40, סמך זה 60, יצא ביחד 100, ונשאר גם כן נון, נון אין לו בן זוג. אחר כך יש את האותיות של המאה, אנחנו מכירים קוף זה 100, גימטריה ריש זה 200, שין זה 300, וטף זה 400. כאן מחדש רשי שיש עוד אותיות, שזה האותיות הסופיות, שזה גם כן מרמז על מאות. יש את ה... חף סופית זה גימטריה 500, ככה רשי פה כותב. מם סופית זה גימטריה 600, נון סופית גימטריה 700, צדי סופית גימטריה 800, ופי סופית גימטריה 900. אז אם כן, קוף וצדי סופית יוצא גימטריה 1000, קוף זה 100 וצדי סופית זה 900, ביחד 1000. אחרי זה ריש ופי סופית, גם כן, ריש זה 200 ופי סופית זה 800, ביחד 1000. אחרי זה תף זה 400, מם סופית זה 600, סך הכל 1000. סך הכל יוצא חף סופית, גם כן אין לו בן זוג. אם כן יוצא שההי אין לו עוד שמצטרפת אליו, כי ה' זה 5, מה יצטרף אליו? עוד 5, ה' זה ה'. והנון גם כן זה 50, אין לו משהו שמצטרף אליו ל-100, מה תעשה נון ונון? אין משהו שמצטרף אליו. אז הם מתחלפים, ההי והנון מתחלפים. אז לכן שכן באת בח של רבי חייא, בשיטה הזאת של חילופי אותיות, שהאלף מתחלף בטט, כי האלף והטט הם ביחד יוצאים 10 גימטריה, והבט מתחלף בחט, כי הבט והחט ביחד יוצאים גם כן 10 גימטריה, של רבי חייא יוצא שקוראים לסהדה מנון. המילה סהדה מתחלפת במילה מנון, כי סמך מצטרף למם, וההי שאין לו בן זוג מצטרף לנון שאין לו בן זוג, והדלת מצטרף לבב, והה ה' הנוספת מצטרפת עוד פעם לנון, יוצא אם כן שסעדה זה מנון. סעדה זה עדות, אחריתו יהיה מנון, אחריתו יהיה עדות. זאת אומרת שהיצר הרע בא להעיד על האדם לרעתו בעולם הבא. רב הונה הקשה סתירה בין פסוקים. רמי, מצד אחד כתיב, כי רוח זנונים יטעה. זאת אומרת, האדם הוא בסדר, רק מישהו יטעה אותו, הביא אותו לידי טעות. ומצד שני כתיב, כי רוח זנונים בקרבם, דיינו שהיא שוכנת בקרבם וזה חלק מהם. וזה לא סתם איזה טעות. אז רגע, הרוח הזאת זה חלק מהאדם או שזה לא חלק ממנו? אז שאלה היא מתי? בתחילה יתאם דרך הרי, שזה לא חלק ממנו. לבסוף, אם האדם נכשל עוד פעם ועוד פעם, אז חלילה זה יכול להגיע למצב בקרבם, שזה הופך חלילה להיות בקביעות. אמר רבה, בתחילה הפסוק קראו ליצר הרע, אלך, עובר אורח, שהוא לא מתאכסן באותו מקום. ולבסוף הפסוק קראו ליצר הרע אורח, ולבסוף קראו ליצר הרע איש, שהוא בעל הבית, שנאמר, במעשה של דוד ובת שבע, נתן הנביא בא להוכיח את דוד המלך, והוא הביא לו משל, כדי להוכיח את דוד המלך על מה שהוא עשה. הוא סיפר לו משל, שהיה איזה עשיר, שהיה לו הרבה כבשים, והגיע אליו אורח, ובמקום לקחת כבש מהכבשים שלו, הלך וגזל את כבשת הרש בשביל לשחוט לאורח. מה דינו? אמר דוד המלך, דינו שהוא ימות, והוא ישלם את כבשה פי ארבע, ארבעתיים. בכל אופן, הנמשל היה שזה הכוונה ליצר הרע, שמחטיא את האדם. הפסוק שמה אומר, ויבוא הלך לאיש העשיר, התחלה הוא קורא לו הלך, ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח. הוא לא רצה לקחת מהצון והבקר שלו, לעשות למי? לאורח. הכתיב, בסוף מה כתוב? ויקח את כבשת האיש הרש, זה עדיין לא האיש, זה מרמז על היצר הרע, הוא לקח את כבשת הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. בהתחלה אותו אחד שהגיע קראו לו הלך, אחר כך קראו לו כבר אורח, ובסוף קראו לו איש הבא אליו. רואים אם כן, שבהתחלה הוא נקרא הלך, ככה אפילו לא מתארח, אחר כך הוא כבר אורח, הוא בא להתארח, ואם נותנים לו, אז הוא בסופו של דבר נהיה בעל הבית. אמר רבי יוחנן, עבר קטן יש לו לאדם, כותב רשי, זה הגבייה, גיד. אם מרעיבו, כותב רשי בתשמיש, אז האדם שבע. מה הפירוש? הוא בכוח שלם. אבל אם מסביעו בתשמיש, אז לעת זקנה הוא רעב, כותב רשי, גופו חסר כוח ורעב לעת זקנה. שנאמר, כמראיתם ויסבאו וגומר, אם אדם מראה לעצמו והוא מונע מעצמו את התשמיש, בסופו של דבר, ויסבאו, הוא יהיה שבע. הוא יהיה בכוח שלם. אמר רב חנה בר אחא, אמרי בי רב, בבית מדרשו של רב אמרו ככה, יש ארבעה שמתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא על זה שבכלל ברעם. איזה ארבעה? ואלו הן, הגלות שהוא הגלה את עם ישראל, זה שהוא ברא את האומה האכזרית שנקראת כסדים, וזה שהוא ברא את האומה האכזרית הישמעאלים, וזה שהוא ברא את יצר הרע. הוא מביא לזה הוכחות מפסוקים. על זה שהוא מתחרט, על זה שהוא הגלה את עם ישראל על הגלות הכתיב, ואתה, מה לי פה נאום השם, כאילו ככה מי חינם וגומר? מה לי פה? זה כמו חרטה. זה שהוא מתחרט שהוא ברא את הכסדים, דכתיב, אין ארץ כסדים זה העם, הלוואי לא היה. ישמעאלים, דכתיב, ישליו אוהלים לשודדים, זה הכוונה לערבים ששוכנים באוהלים, במדבר, ובטוחות למרגיזי כל, שהם מרגיזים את הקדוש ברוך הוא, לאשר הביא אלוקה בידו, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו הביא אותם, והם בסוף מרגיזי כל, כביכול הוא מצטער על זה. איפה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה שהוא ברא את יצר הרע? דכתיב, אוספה, צולעה והנידחה, הקבצה, שזה מרמז על אלה שנפלו בעוונות של היצר הרע, ואשר הרי אותי, אומר כביכול הקדוש ברוך הוא, אני גרמתי להם לחטוא על ידי שבראתי את יצר הרע. ועל זה אמר רבי יוחנן, אלמלא שלוש מקראות הללו, אם לא שהיו את שלושה הפסוקים האלה שמראים שהעוונות הם, אם האדם יחטא או לא, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא, נתמוטטו רגליהם של שונאיהם של ישראל, הכוונה בלשון הפוכה, לא היה לעם ישראל פתחון פה. חד, דכתיב, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, ואשר הרי אותי, והוא מודה, כביכול שיש לו כוח לתת לנו להתגבר על היצר הרע. וחד, דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, הנה כחומר ביד היוצר, כמו שיש חומר גלם, שהיוצר יוצר מזה כל מיני כלים, כן אתם בידי נאום השם, זאת אומרת, אני יכול לגרום שלא תבואו לידי חטא, וגומר. והילך, הפסוק השלישי, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, זאת אומרת שזה בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לנו לב אבן שמביא לחטוא, אלא יהיה לנו לב בשר, לב רך שבא לידי המצווה. רב פאפה אמר, אף מאין נמי, יש פסוק רביעי, ותרוכי אתן בקרבכם וגומר, ועשיתי את אשר בקולי תשמעו. עכשיו הגמרא חוזרת לדרשה בענייני אחרית הימים. באחרית הימים הפסוק אומר, ויראני השם ארבעה חרשים, חרש הכוונה אדם שהוא בעל אומנות. מן ניהו ארבעה חרשים, מי הם אותם ארבעה אומנים שזכריה הנביא מתנבא עליהם? אמר רב חנה בר ביזנה, את הדברים הוא אמר בשם רבי שמעון חסידה. הארבעה אומנים זה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. למה הם אומנים? שהם הולכים לבנות את בית המקדש השלישי. האומן השלישי ואליהו, שהוא בנה את המזבח בהר הכרמל, כמו שמסופר בנביא. והאומן הרביעי וכהן צדק, הכוונה לשם בנו של נוח, שהוא עזר לנוח לבנות את התיבה. לכן הוא נקרא אומן. והם ארבעת האומנים. שואלת הגמרא, מטיב רב ששת, הרי לכאורה נראה מהמשך הפסוקים שם, שהם באים להחריב. לא יכול להיות שזה הכוונה לצדיקים האלה. יחי, היינו דכתיב שחרשים האלה, ויומר מה אלה באים לעשות, ויומר אליי, אלה הקרנות אשר זהירו את יהודה, פיזרו את יהודה, הגלו את עם ישראל, מה הם הרי אנו לשובת, והם באים להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. אמר לי, שפי לסייפי דקרא, תדרוש את הפסוק לפי הסוף. לא שהחרשים הם באים, הם הקרנות, לא הם. אלא החרשים באו בגלל הקרנות. הקרנות באים לפזר את עם ישראל בגלות, והחרשים באים לקבץ את עם ישראל. ויבואו אלה להחריד אותם. לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרעותה וגומר. החרשים באו להחריד את הקרנות שהם באים לפזר את עם ישראל, והחרשים, האומנים האלה באים לקבץ את עם ישראל. קיצור, רב ששת אמר לי, אמר לרבא ברבר חנה, בעדי חנה, רב חנה בביזנה, בעדי חנה, באגדת למה לי? מה אני בכלל מתווכח עם רב חנה ברביזנה, הוא הרבה יותר בקי ממני בענייני אגדה, מה אני מתווכח איתו? זאת אומרת, הוא קיבל את הדברים. עוד נאמר באחרית הימים, והיה זה שלום, יהיה באמת שלום להחריט באחרית הימים. אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו, אנחנו לא נפחד ממנו. והכמונו עליו שבעה רועים, ואם זה לא מספיק, גם שמונה נסיכי אדם, והם מתמודדים מולם, ולנו יהיה שלום. מי זה השבעה רועים? מי זה שמונה נסיכי אדם? מה נהיו שבעה רועים? דוד הוא באמצע, ועוד שלושה מפה ושלושה מפה. אדם שט ומתושלח מימינו, ואברהם, יעקב ומשה בשמאלו. ואיפה יצחק? אברהם, יצחק ויעקב. למה אברהם ויעקב? רש"י מביא, כל השמות, אין הסבר למה בדיוק השמות האלה ולא צדיקים אחרים. אבל למה יצחק לא נמצא פה? יצחק לאן הלך? הלך להציל את זרעו מדינה של גיהנום. יש במסכת שבת דף פיתת דרשה שלמה איך יצחק אבינו הוא היחיד שבסופו של דבר יציל מדינה של גיהנום. ומן נינהו, מי הם אלה אותם שהם שמונה נסיכי אדם? אז הגמרא מפרטת, ישי אביו של דוד המלך, ושאול המלך, ושמואל הנביא, עמוס הנביא, וצפניה הנביא, חזקיה, ומשיח ואליהו. במשנה למדנו לגבי אותם המנורות שמאירים את עזרת הנשים בשמחת בית השואבה, שיהיו שם ארבעה סולמות בשביל כל אחד מהספלים למלא שם שמן ופתילות וכולי. מביאה הגמרא תנא, גובהה של מנורה היה 50 אמה. למדנו במשנה, וארבעה ילדים של כהנים צעירים של פרחי כהונה, ובידיהם כדי שמן של 120 לוג כדי לשים בספלים. היא באה אלו, הגמרא מסתפקת, האם כל מנורה היו ארבעה ספלים, והכתוב שמלאו עם 120 לוג, השאלה היא 120 לוג לכל ספל, או 120 לוג לכל ארבעה ספלים יחד. היא באה אלו, 120 לוג כול הוא יחד, או דילמה 120 לוג לכל אחד ואחד לכל ספל וספל, אומרת הגמרא תשמה, ובידיהם כדי שמן של 30 לוג, רק שהיה ארבעה ספלים, בכל ספל 30 לוג, 4 כפול 30 יוצא 120, שהם כולם 120 לוג. עכשיו, הכהנים מפרחי כהונה עלו עם 30 לוג שמן על גבי סולם, זה כבד, טענה, והם משובחים היו, כל כך הם היו גיבורים, יותר מהגיבור המפורסם, בנה של מרתה בת ביתוס. מה הוא היה כל כך גיבור? אמרו עליו על בנה של מרתה בת ביתוס, שכשהיו מחלקים את האיברים לעלות מהקורבנות עולה אל גבי המזבח, היו נותנים לכל כהן איברים אחרים, אחד היה מקבל ירח ימין, אחד מקבל ירח שמאל, אבל בנה של מרתה בת ביתוס היה נוטל שתי ירחות של שור הגדול, שזה כשהוא היה גדול מאוד, שהיה לקוח מאוד ביוקר באלף זוז, ומצידו הוא היה מעלה לבד את שתי היריחות האלה, ומהלך בנחת, לא שהוא צריך לרוץ כי זה כבד לו, עקב בצד גודל. אבל מה? ולא הניחו אחיו הכהנים לעשות כן, לעלות שני איברים כאלה חשובים למזבח מהקורבן עולה לבד, אלא רצו שזה יהיה יתחלק לשני כהנים, משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך, הכבוד של המלך שהרבה כהנים עוסקים בעלת איברים למזבח. אבל בכל אופן אתה רואה שהוא היה גיבור, שהיה שור מאוד כבד, והוא סחב שתי ריחיים של השור הזה, וזה היה קל בשבילו. בכל אופן הכהנים שטיפסו על הסולם, וסחבו איתם את ה-30 לוג שמן, היו גיבורים יותר. מה הם משובחים? איך אתה רואה שהם יותר גיבורים? היא להם המשום יוקרה, אם תגיד שזה יותר כבד, 30 לוג שמן, משתי ריחות של שור הגדול? מה פתאום? אני יכיר את פי, שתי ירחות של שור הגדול הרבה יותר כבדים מ-30 לוג שמן. אלא, הטעם, בנה של מרתה בת ביתוס, הוא היה נושא כבד, אבל, באמת היה מאוד כבד, אבל הוא נסע את זה במשטח די ישר. כבש ומרובע, זה היה כבש שכל אמה שאתה עולה בכבש, אתה מתקדם 4 אמות, אז זה לא כל כך תלול. ולא זקיף, זה לא היה כל כך תלול. אבל אחר, פרחי כהונה, כשהם לקחו את הקדי שמן האלה, את החביות של השמן, הם עלו על סולם זקוף מאוד. סולמות וזקיף טובה. זה הרבה יותר קשה לסחוב את זה מאשר מה שסחב מרתה בת ביתוס. אז אתה רואה שהם יותר משובחים. אמרנו שהאור שהאירו המנורות האלה בשמחה בית השואבה, כל כך היה גדול ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. מביאה הגמרא ברייתא תנא, אישה הייתה בוררת חיטים, והייתה יכולה לראות איזה חיטים טובים ואיזה חיטים נגועים בתולעים או בחרקים, לאור של בית השואבה. הייתה יכולה לסמוך על זה כשהיא בוררת את החיטים. תוספות מביא שאומנם היה אסור לברור חיטים, למרות שאור של הקדש אין בו משום מעילה, אבל יש איסור ליהנות מאור של הקדש, והאור הזה היה אור של הקדש, אבל רצו לתאר שהאור היה כל כך גדול, שאילו האישה הייתה רוצה לברור חיטים, היה אור מספיק גדול שהיא יכולה לברור חיטים, לאור של בית השואבה, ועד כאן דף נון ב'.